בסדר, אנחנו גמישים מחשבתית.
בטח שאנחנו גמישים.
לטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
בסדר, הכל טוב. מה נשמע, הכל בסדר?
רענן, מה העניינים?
טוב, מה קורה?
בסדר, גמור. כן, התחלתי לתרגל להגיד שאני באמת בסדר, בלי שום...
מתרגלים את זה עוד.
בלי הרבה סייגים.
בלי הרבה סייגים, לגמרי.
זה בסדר.
מאוד, מאוד.
ממש. וגם אנחנו מתכננים את החופשה הבאה שלנו.
אופה, אוטוטו.
אז כאילו אנחנו נרגשים.
האמת שבצדק.
המשפחה נרגשת. ושנה וחצי מאז היה, שנה וכמה חודשים מאז היה את הקודם.
חביבי, אתה מתרגש בצדק.
אתה סתם מדליק עכשיו, אתה יודע.
אבל אני לא סתם, זה העניין, אני לא מדליק סתם. זה בצדק, זה מגניב יהיה.
אתה יודע, בזכותך כאילו אנחנו נהיינו עם הרעל הזה.
יאללה, טוב מאוד. אני, יש לי זכויות בעולם הזה קצת. לפחות זה.
כן,
לגמרי.
זה נכון.
כן, זה המקום שלנו.
היום אנחנו מנסים להקיף משהו שאנחנו לא נצליח להקיף, לא בתוכנית של שעה, ואולי לא בחיים, אבל אולי נתחיל. אולי נתחיל ונהיה קצת שטחיים, ולאט לאט, אולי בתוכניות הבאות, שבטח נעשה עוד, כמו שנעשה עוד על ארצות הברית, ונעשה עוד זה, עוד על הרבה, אז סין. סין הדבר העצום הזה, שהוא כאילו... כאילו יש את סין, נכון? ויש את כל העולם. יש את הדבר הזה שנקרא, ואנחנו יודעים שמתנהל פה משהו מדויק, חכם, קונה נכסים, מסדר לעצמו את הכל, ויום אחד יגידו לנו, היי, אתם סין עכשיו גם. כולנו סין. אני סין. יש את התחושה הזו שמתישהו זה יקרה.
אני...
לא בקטע של כיבוש, בקטע של פשוט, בואו תצטרפו, זה נגמר.
אני אגיד
לך... חבל להתאמץ.
אז זהו, אז אני אגיד לך ככה, שאני לא בטוח.
כי? לא ראיתי עליות וירידות, ראיתי רק עליות.
רגע, רגע, כי אני...
בחיי.
אחד, אני פשוט לא בטוח שזה מה שהם רוצים. זה בעיניי הקסם הכי גדול, אני חושב שאף אחד מאיתנו לא מבין אותה בכלל. אלפי שנים, אנחנו, דרך אגב, הדבר הזה שהתחלת, יש את סין.
יש את סין ויש את שאר העולם.
נכון, כן. זה בערך בכל ההיסטוריה פחות או יותר.
כן.
למרות שלא, היה פה, אתה יודע, מצרים ואירה, ופרס, היה פה.
אבל
לא, בעולם...
אתה עכשיו...
לא, לא, בעולם...
על המסופוטם, אני...
לא, לא, בעולם האסייתי, כן. בעולם האסייתי ובעולם בכלל, גם בסדרי גודל. דרך אגב, זה לא רק סין, בעיניי זה סין והודו.
כן.
יש שם את שתי הענקיות האלה, שהם גם, אתה יודע, ברור, מיליארד וחצי בני אדם, אבל הם ענקיות לא רק בגלל האנשים, יש בהם, זה הביצה והתרנגולת, אבל יש בהם משהו מאוד מאוד עמוק, עם עמוד שדרה של אלפי שנים.
ועדיין ההישגיות הסינית,
נכון.
התכנון הסיני, הניהול הסיני, 100 שנים בקומוניזם, ועכשיו, יש משהו שאתה רואה שיש יעד,
אז אני לא בטוח.
זה לא הודו בהרגשה שהיעד הוא הקיום בתוך האקוסיסטם הזה היפה, האסיאתי. לא.
אני לא בטוח. אני לא בטוח. קודם כל, אני לא מכיר מספיק, אבל אני לא בטוח. אני מרגיש כל הזמן שזו תעלומה אחת גדולה, המדינה הזאת.
ברור.
כן, לא, אז בגלל זה אני אומר, אני לא בטוח. למשל, יש ספר מאוד שמספר על מסעות התגלית של הסינים.
כן.
1421 הוא נקרא. יש טענה שטוענת שהם גילו את אמריקה הרבה לפני קולומבוס וזה. בוא נעזוב את הטענה של אמריקה. לאפריקה הם בוודאות הגיעו בשנים האלה. והם לא כבשו ולא לקחו כלום. זה ממש היה קטע תרבותי שלהם. הם באו, הם התבוננו, הם הבינו מה, הם רצו ללמוד, הם רצו לדעת. למה? אני עוד לא מבין.
זה הדבר, זה הדבר החייזרי שאני מדבר עליו.
אבל נכון, אני איתך.
יש כאן איזה טי, מישהו מתכנן משהו.
אז זהו, אני אומר, אני פתוח עם המישהו מתכנן הזה.
זה לא תוכנית קונספירציות, אבל כאילו, עם הסינים, אני פשוט באיזה מצב.
קצת בלחץ מהם.
אני פשוט מסתכל על באמת מעצמה שקטה.
מאוד.
אבל ששולטת בהכל בעצם.
אין שאלה בכלל.
בשקט. ויש כאן תוכנית.
אז קודם כל, אני אומר עוד פעם, אני לא פוסל את זה, אני רק אומר, אני פותח את זה פשוט, אני אומר, יכול להיות, כי זאת התעלומה הגדולה, שבאמת היא תעלומה ש... כי יש כאלה שאומרים את זה, אתה יודע, הם אומרים, אנחנו...
אני זוכר שהם קנו את נובה, ואני עשיתי כזה, מה? לבנתי, מה? סין מה? כאלה.
כן, ברור.
אז אמרו, לא, יש להם גם מחזקות בזה, והחזקות בזה, וחלק מזה, והם זה זה.
הם כרגע מחזיקים את יד ימין שלך בגדול.
כן.
ברור, 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 זה ברור. אבל השאלה מה הם רוצים לעשות, זה תעלומה.
כן.
זה, כי בניגוד לאמריקאים שאומרים, אנחנו רוצים וזה.
כן, כן, כן.
ובעיניי, שאנחנו מדברים על זה הרבה, אבל זה טוב שאנחנו מדברים על זה, כי טיולית וויז,
כן.
אין לי מה להגיד על סין. פשוט תיסו, יש שם הכל, הכל, טיולית.
כן.
גיאוגרפית, תרבותית, אתנית, הכל. אין משהו, אין משהו שאין בסין,
זה
אולי...
זה קל להיות תייר שם? סתם, בראש כן, שלי זה כזה, אני, כן. אני מגיע לשם, וזה, היום, והכל
היום,
סינית.
לא, לא, היום, היום, היום כן, קודם כל היום מאוד כן, אם היית מדבר לפני 20 שנה, היום הרבה יותר כן, הדור הצעיר, אתה יודע, פתוח, עולם, אינטר, כל הדבר הזה, הרבה יותר קל, אולימפיה, כל מיני כאלה. אז דווקא במובן הטיולי, זה קל לי, כי קודם כל, היא שווה כמה, היא לא שווה, אי אפשר לטייל בטיול אחד, זה, זאת אומרת, זה או שאתה בא אליה כמה פעמים, כן. זה לא מדינה שאתה יכול לטייל בפעם אחת, למרות ש...
אתה צריך בהדרכה, אני מרגיש.
צריך ב... אם אתה רוצה תיווך מאוד מאוד...
אתה צריך? מה, אתה עכשיו נוחת בסין?
כן.
גיא, אתה נוחת בסין? סין. ואתה ממשיך והכל פיקס? לא. לא, זה מסוים המקומות שאתה אומר, רגע שנייה.
לגמרי, לגמרי. אתה צריך שם תיווך מאוד מאוד חזק, כי זה באמת, אני חוזר לאותה תעלומה הזאת שאמרת, ובגלל זה... אני חושב שהדבר המרתק בסין זה שזה קצת דומה להודו במובן הזה, זה טיול כמעט רעיוני, טיול זה טיול שהמטייל צריך לבוא עם המקום הכי מתבונן שלו, כי הכל שם הוא סיני, אין לו הגדרה, אין לו הגדרה, זה לא דמוקרטיה ולא דיקטטורה, זה לא קומוניזם ולא סוציאליזם, זה קומבינציה של 1001 דברים, זה מדינת ענק, ענק, גובלת ב-14 מדינות, כאילו נוגעת בהכל, הכל עבר שם, השפיע על כל אסיה לטובה ולרע, גם שאתה אנטי-סיני אז היא השפיעה עליך, כאילו אין משהו שהיא לא נגעה בו, אני מדבר עכשיו רק על המרחב כן. האסייתי, מאוד מזכירה במובן הזה גם, גם את הודו, היא, הכל בקצוות של הכי מסורתי, הכי עתיק, אבל הכי אולטרה מודרני שאנחנו, כאנשי המערב, לפעמים אנחנו לא מצליחים לתפוס כמה מודרנים, יש שם ערים מודרניים, כאילו זה היסטרי.
גם רוב הכסף של העולם, זה בוא...
יש
שם עושר מטורף.
יש שם עושר מטורף, אבל למשל...
ראינו את זה קצת בסדרות
נכון,
ובסרטים.
נכון, אבל התלג פר אנשים למשל הוא לא גבוה.
נכון.
כי יש שם כפרים מטורפים, והילודה של החוק זה הכל, זה משהו שאף אחד לא ראה בחיים שלו. אני בטח לא מבין את זה, אבל אני אומר, גם בטיול 2 ו-3, אתה לא באמת מבין, ואני חושב שזה הקסם, אפרופו מרקו פולו וסין, זה הקסם שלה, שאתה, אם אתה מצליח לבוא עם המיינדסט הזה, של אני בא רגע להתבונן, קודם כל לא לשפוט אותם.
כן.
אוכלים וחוצפנים וצעקנים ויורקים, הם לא נחמדים תמיד, הם לא נעימים תמיד, אבל הם אנשים טובים בבסיס שלהם, והם יש את כמובן, הכל מאוד שונה בין בייג'ין לבין שנחאי, לבין כפר, ליונן, לגווילין, כאילו כן. הכל מאוד שונה, ואתה יכול לשלב שם את כל השילובים, אבל זה כל כך אחר, שאם אתה תבוא נקי ומתבונן, אני חושב שאתה תרוויח חוויה אדירה, באמת
בטוח.
לראות עולם אחר, כי יש המון מקומות שהם מאוד דומים לנו במובנים מסוים, דה, אמריקה הלטינית שאני כידוע אוהב
כן.
אותה מאוד, העולם הספרדי היה שם, והנצרות, וספרדית כמובן, וכנסיות וזה, ועודו היא מאוד כזאת כמובן, אין דבר כזה, וסין היא מאוד דומה, כי אפילו דרום מזרח אסיה, יש בה משהו צרפתי ובריטי, ואתה רואה, כאילו הם יותר קטנים, יש שם שונה, אבל משהו כאילו יותר מוכר, סין היא באמת, היא המיעוטים וההיסטוריה.
איפה נוחתים?
בבייג'ין. לא, בדרך כלל, אם רוצים להתחיל קלאסיקה, כן. זה בייג'ין. בייג'ין היא הקלאסית, היא העיר הקלאסית, ונוחתים. יש טיסות היום, אתה יודע.
כן, כן, לא, אני שואל אובר. בשביל הטייל המתחיל.
הטייל המתחיל, בייג'ין היא הקלאסיקה, והציר, אם אני הולך במקום העירוני, הציר של בייג'ין שנחאי הוא הציר העירוני, בוא נגיד, הנכון, או הקלאסי, בטח לטיול ראשון.
מרחק הדירה, ביניהן?
טיסה. אתה יודע, אפשר לנסוע ברכבות וזה, אבל לא מאוד רחוק. אבל זה מייצג, זה קצת ירושלים, תל אביב כזה.
כן.
הבירה העתיקה, שהיא גם כבר מודרנית, ויש בה זה זה, ושנחאי שהיא באמת מקום אחר, וגם יותר גדול מבייג'ין, ויותר מצליח אפילו כלכלית. ועולם של טבע שאתה קצת צריך לבחור מה מדבר אליך יותר. יש שם מקומות של ירוקים, ויש שם טיבט של ערים, ויש שם יונן, ויש שם גווילין של מצוקים, יש שם כאילו, אבל החוויה הכפרית היא משהו שמאוד מאוד כדאי...
שאתה יכול להיות בכפר ולהרגיש בסדר, ולהתקבל שם כתייר ו...
מאוד מאוד נעים, מאוד בטח, לא, זו מדינה שהיום, אתה יודע, חובת תיירות, קודם כל, אתה יודע, הסינים עצמם, זה הכוח הכי גדול בתיירות, תחשוב מה זה תיירות פנים בסין, זה מיליארד וחצי אנשים, אתה יודע, 10% נסו לטייל, זה 150 מיליון איש, כאילו זה לא, כן, כן, הם מוכנים לגמרי ומכירים, אפילו מהקצוות של טיבט, והם מוכנים לגמרי לתיירות בכל קנה מידה, וגם אנחנו היום, אני חושב שבאים הרבה יותר, אתה יודע, האוכל שלהם הרבה יותר כן. מוכר, כאילו הדברים הרבה יותר מוכרים, וזה באמת חוויה mind blower, כאילו ממש, אבל באמת.
נשמע לי ממש כזאת.
הכי מטורפת
כזאת.
שיש.
זה אני חייב לעשות מתישהו.
הכי מטורפת.
זה בא ברשימה לגמרי.
ממש,
לגמרי.
ובצדק.
ונתחיל בבייג'ין. נתחיל
בבייג'ין, בוודאי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
זאבי קרילסקי, מה העניינים?
היי, מצוין, אתם מעמידים אותי כמו מפעל נשק.
באיזה מובן?
על הדקות.
טוב, אז עברו לך כבר כמה דקות.
כן, מה אתה זה? מומחה בינתחומי לתרבויות אסיה. ספר לנו על המקום הזה שהוא בעיניי כמו המוח שלנו, עדיין לא מפוענח עד הסוף בעיניים הערביות?
בייג'ינג.
בייג'ין, בטח.
כמובן. קודם כל, בייג'ינג הייתה הבירה של סין במשך 700 השנים האחרונות, כלומר שתי השושלות האחרונות, שושלת מינג שהייתה שושלת סינית ושושלת צ'ינג שהייתה שושלת מנג'ורית וסיימה את רצף השושלות מזה 2500 שנה.
אני רגע רוצה, אני רגע רוצה עוד מהרקע הזה, כדי לשאול בעצם כשאתה בודק את ההיסטוריה, כשאתה חוקר אותה, יש את ההיסטוריונים הסינים? זאת אומרת, הם אמינים במובן הזה של האינפורמציה? בדיוק.
כמו פלביוס.
אז הם לא.
לא, אז הם 50-50.
אז מה אתה לוקח?
אנחנו חייבים לחזק גם את הטקסטים הסינים, בממצא ארכיאולוגי, בטקסטים נוספים.
הבנתי אותך.
גם אצלנו, זה דומה.
אוקיי.
לא, גם היה כבר במגע במערב.
אתה יכול להישען עליהם בהחלט כהיסטוריונים סינים אמינים, בהחלט.
אוקיי, אז תמשיך, סליחה.
ושתי התקופות הבאות יהיו תקופת הדמדומים, שאלה הם תום עידן השושלות אל תוך עליית הרפובליקה שלצערנו לא התעוררה, התקופה של 40 השנים של מאו, שמתחילים אי שם ב-36, ומסתיימים בלכתו בשנת 1976, כלומר 40 שנה, ועוד 40 שנה, שזה היסטוריה של ההווה.
כן.
למה זה היסטוריה של ההווה? כי את 40 השנים האחרונות אנחנו חיים.
כן.
מתוכם 30, אני מדריך טיולים בחברה הגיאוגרפית בסין, כלומר אנחנו, זה היסטוריה של ההווה.
כן.
ולכן 40 השנים של מאו מול 40 השנים של ההוגה החשוב ביותר בסין שעשה את המהפכה החשובה ביותר בסין והיא הרפורמה החדשנית או סין המודרנית, שניהם מצויים במקום הזה שנקרא בייג'ינג. כך שבייג'ינג היא בבואה גם של העידן המסורתי וגם של העידן המודרני, לא רק הקלישאה שכולם אוהבים להשתמש בין מסורתי ובין מודרני, אלא באמת היא מקרינה את שניהם, וניתן לשמוע את השפה.
היא מקרינה את שניהם בנפרד, היא בדיכוטומיה מהדבר, או שזה הכל ביחד?
מה זה ביחד? אתה מבקר קודם כמטייל, אתה מבקר קודם במקדש השמיים, שהוא אומנם מוזיאון היום, אבל הוא מהמבנים הכי יפים של שושלת מינג, ואם במקרה הוזמנת על ידי חברת גוצ'י, או על ידי איזשהו חברת אופנה כזאת או אחרת, אז אתה תגיע בערב לתצוגת אופנה בתוך המקדש.
הבנתי אותך.
אותו דבר בחומה הגדולה. מצד אחד החומה הגדולה, אוקיי? פאר העריצות הסינית, אבל גם פאר האדריכלות הסינית, ומצד שני אתה יכול שיזמינו אותך, בטח אותך יזמינו אותי, לא, לתצוגת אופנה.
למה אתה חושב שיזמינו אותי לתצוגת אופנה?
אותו הזמינו כבר, את גורי, גורי היה, הוא לא סיפר, אבל הוא היה.
אתם, שניכם סלבס, אני לא.
הבנתי.
ולכן אתה יכול לראות את המזיגה של שניהם, כלומר אתה יכול לשמוע את הסקנים הסינים של בייג'ינג, נמצאים בגנים של מקדש השמיים ועושים שם טאי צ'י מדי בוקר.
כן.
ומיד אחר כך אתה עובר למבנה המרהיב של CCTV, כלומר מרכז התקשורת של בייג'ינג, או לאיזשהו מבנה מודרני אחר כמו הבועה, מרכז כן. הקונצרטים, המוזיקה ואומנויות הבמה, שנמצא ממש ליד העיר הסוהה. כך שהדיאלוג הזה נמצא שם כל הזמן.
והדיאלוג הזה זה בין קומוניזם ישן למעין קומוניזם חדש, שהוא לא באמת קומוניזם?
קומוניזם מת. הקומוניזם הייתה לו לוויה בשנות ה-80 המאוחרות, כאשר חוקקו את חוק הקניין הפרטי. ובעצם לכל אחד מותר...
ובעצם אמרו קפיטליזם בלי להגיד קפיטליזם.
נכון, אבל זה קפיטליזם למחצה, כי בעצם בחברות הפרטיות הגדולות, כולל אלי אקספרס, אלי בבא, וכל החברות של הרחפנים וכו' וכו' וכו', תמיד יש איזושהי נציגות של המדינה.
כן.
ולכן אנחנו קוראים לזה סטייט קפיטליזם.
לא, זה קודם כל מודל סיני, אין כזה, זה כאילו אנחנו סתם מנסים להדביק עליו מילים שהן לא קשורות אליו, זה הקטע של סין, היא סינית.
נכון.
אין לה כאילו אחרי...
כן, אבל היא סין שמאוד שונה ממה שהיא הייתה.
לא, ברור, אבל
אני מסכים.
אבל היא תמיד ממציאה משהו שהוא גם וגם וגם וגם, תמיד, בכל דבר, כאילו באמת בכל דבר, זה בעיני הכסף שלה.
סוציאליזם בעל מאפיינים סינים. זהו המושג שמשתמשים בו, ואנחנו לא יכולים למצוא אותו. אנחנו יכולים למצוא כל מיני דגמי ביניים. ארצות רווחה בצפון אירופה, וסינגפור, שהיא איזשהו מבנה, שוב, אוטוריטרי, עם איזשהו דגם מסוים של חופש ושל דמוקרטיה, אבל עם מפלגה אחת, או כמעט מפלגה אחת, כלומר, סין מחפשת את דרכה כל הזמן. ברור שהיא לא יכולה לחזור למקום שבו היא הייתה, ברור לכולם, גם במפלגה, והמפלגה הולכת לנסה צעירה כל הזמן, ומרגישים את זה גם בבייג'ינג, בגיל הממוצע של הצעירים שנמצאים בחנויות, ושהם אלה שהם... מניעים את גלגלי השיניים של הענק הזה שנקרא סין, עליו שיש מחסור אדיר בצעירים, אבל אתה מרגיש את זה כל הזמן. כלומר, הרכבת יצאה מהתחנה, היא לא יכולה לחזור בחזרה למקום שהיא הייתה בו.
כן, אבל היא גם כל הזמן כזאת, כי גם בייג'ין בסוף היא אומנם בירה, אבל היא גם בירה, הבירה ההיסטורית, זאת לא בייג'ין, היא גם הוקמה רק על ידי שושלת מינג, זאת אומרת, זה כל הזמן נכון. החיפוש הזה, זה DNA שלהם.
ברור, ברור.
כל הזמן, זה ממש ה-DNA של המדינה.
יש את העת העתיקה שהיו שושלות אחרות, ובהם היו גם בירות אחרות.
כן.
והקבלה של תיירים אליה, והקבלה של בכלל, של הכל אליה, זה גם כן קרה בהדרגה, או בבת אחת?
לא, זה קרה בהדרגה, כאשר סין החלה להיפתח, זה היה ב-1979, זה לקח עשור עד שהיא תיפתח,
ולאט
נכיר אזורים נרחבים בסין. בהתחלה היה טיול אחד מאוד מפורסם שנקרא בייג'ינג, שיאן, גווילין, שנגחאי. זהו. לא ניתן היה להגיע לאזורים אחרים. בכל פעם עוד מחוז ועוד סיצ'ואן ועוד יונן ועוד מחוזות צפוניים. היום מלבד אזורים ביטחוניים, אוקיי, או כאלה שבהם עושים כל מיני, ניסויים גרעיניים או כל מיני ניסויים אחרים, ניתן לסייר ולבקר בכל או כמעט בכל סין.
ההבדל בין בייג'ין למקום אחר בסין מבחינת כלכלה הוא הבדל תאומי בכיס?
תראה, התלג של בייג'ינג הוא מקום שתיים בסין, התלג של שנגחאי הוא מקום אחד, ושל שנזן הוא מקום שלוש, שזה עמק הסיליקון הסיני, נמצא באזור הדרומי, בצד השני של המיצר עם הונג קונג.
שנגחאי גם יותר גדולה לדעתי, נכון? יותר גדולה מבייג'ינג, כן.
נכון. אבל שוב, האם זה בייג'ינג רבתי, או האם זה בייג'ינג העיר... בכל מקרה, בייג'ינג ושנגחאי יקרות קצת יותר. אבל עדיין מאוד נוח להסתובב, והסינים בהחלט מקבלי פנים.
התחושה היא גלובלית ברגע זה, באזורים האלה.
מאוד גלובלית, בהחלט. התחושה היא מאוד גלובלית, ועדיין מעריצים את הישראלים, על אף שמבקרים אותנו מדי פעם.
מעניין.
וגם בכפר אתה מרגיש שהם נהיים יותר גלובליים?
זה מאוד מרשים, כי זה הולך כל הזמן מהאזורים המזרחיים ביותר של סין, לאט לאט אל סין התיכונה, כלומר אזור סצ'ואן, ולאט לאט אל הערים המרכזיות של המערב, אלה הם האזורים שבהם יש יותר ויותר מיעוטים, אז שוב תלוי, אם זה באמת כפרים נידחים אז פחות, אבל אם זה ערים במחוזות נידחים אז יותר.
והתחושת ההמון, זה באמת תחושה כזאת שמציפה אותך איך שאתה מגיע, שיש כל כך הרבה מסביבך?
יש הרבה, כן. אתה כל הזמן רואה את זה, או שאתה רואה את זה בפקקים, או שאתה רואה את זה באנשים, או שאתה רואה את זה בתורים. אוקיי, אחד הדגמים המופלאים בעולם של לנהל אוכלוסייה בשמורות טבע, זה בסין. אין עוד מדינה בעולם שיודעת לעשות את זה כמו שסין. שמורות טבע שבהן נכנסים 10,000 איש ביום, אתה עומד בתורים כמו בדיסני, ואחר כך אתה עולה ברכבל, ואחר כך אתה הולך ברגל 7 קילומטר, ואחר כך אתה יורד במעלית, ואחר כך אתה יוצא ברכב, כלומר ניהול של מסה של אוכלוסיות.
אבל זהו, זה בדיוק העניין, אתה התעייפת, אבל הם פשוט סופר ממושמעים, הם רגילים לדבר הזה, הם עם ממושמע במובן הזה.
אתה יודע, הם...
זה הולך ומשתנה.
הם ממושמעים קונפוציאנית על ידי כן. זה שאתה יודע שאחרת השוטר יוציא אותך מהתור, אם אתה מתפרע או אם אתה חותך וכולי. אז אתה עומד בתור כמו כולם.
כן. טוב, המקום האהוב עליך בסין?
אהוב זה מילה קשה, אוקיי. אבל לי זה מקום מספר אחת, כי הוא המרתק ביותר כן. בעולם. ואי אפשר למות מבלי להכיר את סין. אפשר למות מבלי להכיר...
אתה אומר על סין בכלל, על סין כולה אתה אומר את זה. זאביק, על סין כולה אתה אומר את זה, לא על מקום אחד. אני כיוונתי לעניין הזה של איזה מקום, של מקום ספציפי.
כן, על סין כולה, אתה יכול לבחור לנסוע לסך הכל זמן מוגבל.
אתה לא הראשון שאני מדבר איתו שאומר את הדברים האלה, כי יש איזה, כנראה איזה קסם מאוד מאוד ספציפי. אני עדיין כמובן לא נחשפתי, אז אני לא יודע.
כן, אבל זה מין קסם אנרגטי, זה לא קסם באנשים, כי קשה להתאהב בסינים, קל להתאהב ביפנים, על אף כל מה שהם עוללו באזור של דרום מזרח אסיה, בתקופות מסוימות בהיסטוריה, ועדיין קל להתאהב ביפנים, וקשה okay. להתאהב בסינים, אבל אם אתה מכיר אותם יותר לעומק, זה אפשרי, אנשים נחמדים.
זאביק, נסיים במשפט הזה, אני מקווה שהם עוקבים אחריך. זאביק רינצקי, תודה רבה רבה, ושבת שלום.
ביי.
תודה, צי צ'ן.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
דוד גלילי, מה העניינים?
מה המצב?
כל טוב?
כן, מעולה.
מדריך בחברה הגיאוגרפית, תן לי רגע את ה...
חי בסין הרבה שנים.
כמה שנים?
מ-99 עד 2016.
איפה?
בייג'ין, רוב הזמן בבייג'ין, אבל עבדתי בתיירות, אז הסתובבתי בכל רחבי סין.
נשוי לסינית?
נשוי לסינית, גר כרגע בארץ, בתל אביב, ועובד בחברה הגיאוגרפית.
ילדים?
יש לי בת ושני בנים.
והם באו לישראל?
כן, הבת שלי גרה בלונדון, היא למדה שם והיא חיה שם, אבל הבנים בארץ, כבר גדולים.
לא, אני תוהה אם הם עשו את המעבר הזה, את ההגירה ההפוכה הזאת.
הם נולדו בסין והגיעו לארץ.
איך זה היה? באיזה גיל הם היו? סליחה שאני
הבת הרגע. שלי הייתה בת 16.
וואו, זה גיל שרה... בעייתי כן. מאוד, לעבור עם בת. היא... כן.
לא רק שהייתה בת 16, זאת אומרת, שאנחנו עברנו לארץ, שאנחנו חזרנו לארץ, הייתה רק בת 14, והיא נשארה בסין עוד שנתיים. היא עברה מאוד את הבית ספר, והיא הסתדרה שם. אז מגיל 14 עד גיל 16 היא גרה שם לבד, כמעט לבד. ובגיל 16 היא כן באה לארץ, ובהמשך היא המשיכה, היא עכשיו קרה באנגליה, היא למדה שם באוניברסיטה.
ידעת מראש שאתה מגדל משפחה וילדים שהם ככה גלובליים?
לא, לא, כל הדברים קרו ככה.
כל קרה לך. ואיך הגעת, איך הגעת לסין במקרה?
איך הגעתי לסין? סיפור דווקא די מעניין. לא הייתה לי איזה תוכנית גדולה להגיע לסין, אפילו לא הייתה לי תוכנית בכלל להגיע לסין.
כן.
ופגשתי, הייתה לי סוג מסוים של חברה, שגרתי אותה תקופה מאוד קצרה, ומאוד התחברנו, אפילו שזה היה בסך הכל תקופה מאוד מאוד קצרה, ואז היא אמרה לי, הייתה אמריקאית, דווקא יהודיה, ובאותם שנים, דבר איתך על שנות ה-90, היא חיה בסין. אז היא אמרה לי, תשמע, אם אתה רוצה לתת צ'אנס, כאילו, ליחסים בינינו, אתה רוצה לתת איזה, באמת הזדמנות, לא ככה long
distance relationship, כן.
אז אתה צריך לבוא, תבוא לסין, תבוא לתקופה, תירשם שם ללימודים, זאת אומרת, תנסה את סין, כי אני מתכוון לגור בסין הרבה שנים, תגיע, ונראה.
וענית פשוט לאתגר.
נהניתי לאתגר, אבל זה לא סוף הסיפור. כן, היא עדיין רקדנית, היום היא מורה, אבל היא הייתה רקדנית פעילה, ואז היא הייתה גם למדה ולימדה. אבל כשהגעתי, זה לקח לי קצת זמן להגיע, לקח לי כמה חודשים להתארגן וכו', וכשהגעתי לסין, כאילו, נפגשנו, והיא אמרה לי, תקשיב, כאילו, לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל יש לי מישהו.
לא, נו באמת.
סיפור אמיתי, סיפור אמיתי. אז הגעתי לסין, והייתי ככה די, זה סוף שנות ה-90, הייתי ככה די בהלם.
וכבר התחייבת לאתגר הזה.
כבר התחייבתי, נרשמתי ללימודים, וגם אמרתי, מה, אני עכשיו אחזור לארץ?
בגללה? היא לא תרוס לי את התוכניות, להפך.
להפך.
אני אהיה פה והיא תראה אותי, בין כל המיליארדים היא תראה אותי.
לא ממש ראינו אחד את השני בהתחלה, עכשיו אנחנו שוב חברים טובים אחרי כמה שנים, ממש ממש טובים, אבל כן, נשארתי.
מעניין.
אמרתי שכאילו כבר אם עשיתי את כל המעמד.
וההתאהבות בסין הייתה מהירה, או דווקא היא נכנסת לך מתחת לאור בלי שאתה שם לב?
שאלה שגם וגם, גם היה קשה בהתחלה, כי סין הייתה שונה. שמעתי ככה את סוף השיחה שלך עם רענן, וסין מאוד השתנתה בשנים האחרונות. אם תגיע לסין, עכשיו סיימתי טיול בסין, דווקא באזורים היותר פחות מפותחים.
כפריים.
יותר פריפריאליים, כן? ואפילו שם יש שינוי אדיר, יש שם מבחינת תחבורה, מבחינת תשתיות, שמים כאילו וואו, זה שמים את ישראל בכיס הקטן, מבחינת רכבות, מהירות, כאילו זה גשרים, והכל שם פשוט וואו, כן, אבל כשהגעתי לשם בסוף שנות ה-90 זה היה שונה לגמרי, הייתה מדינה מאוד ענייה, והרבה פחות מפותחת, אבל הייתה חוויה, זאת אומרת, זו הייתה חוויה מאוד מאוד שונה.
בסדר, אבל חוויה, אתה יודע, אתה בא, אתה הולך, אתה נשארת הרבה מאוד שנים,
אהבתי, אני עדיין אוהב את סין. נשארתי כי מאוד מאוד אהבתי, מאוד התחברתי.
אני באיזה זהירות עם סין והסינים. אני לא יודע למה.
הוא קצת חושש מהם לדעתי.
אני קצת חושש. אני לא יודע.
חשש מוטעה.
חשש מוטעה. דעה קדומה בלבד.
חשבתי שתגיד בצדק.
לא, לא, לא. אז תרגיע אותי, תרגיע אותי. תסביר לי רגע. כי אני לא מבין. אני לא מבין. מה היעד?
זאת אומרת, מה זה סין או מה זה... מה הכוונה?
אני אומר שיש כאן איזה כוונה סינית שאני לא מבין אותה. יש כאן איזה תנועה.
אז בואו ננסה לתת לך תשובה.
כן, בבקשה.
דבר ראשון, סין היא אחד, זאת אומרת, זה סוג של דינוזאור. אתה יודע, סין, כשמדברים על ההיסטוריה האנושית, הסין היא אחד המקומות הראשונים, כן? ממש. הראשונים שהיה מעבר בין... חברה של הקטים, הקטים ציידים, לבין התיישבות קבע. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חברה שעברה את המהפכה החקלאית לפני 4,000 שנה פלוס, כן. פלוס פלוס, ועדיין שומרת איזשהו, כמו איזה דינוזאור, כן? כל הדינוזאורים, אתה יודע, במקומות כמו איפה שהיום טורקיה או נילוס, כל המקומות האלו, התרבות, הציביליזציה השתנתה.
כן.
המהפכה החקלאית, למה שאנחנו רואים שם היום, הכל השתנה לגמרי. סין היא סוג של דינוזאור, זאת אומרת, הרבה דברים שקרו שם אז, נשארים ונשארו לאורך כל השנים.
שדות אורז ובעיקרים וכל הדבר.
תראה, יש לזה קשר לאורז, כן? יש לזה קשר לחקלאות, יש שם קשר מאוד חזק לגיאוגרפיה, לריכוזיות של החברה.
ולגודל של הכמויות הפיות שצריך להכיל.
נכון, זה קשור, זה נושא מאוד מאוד רחב, אבל כן, יש קשר לכל מה שאמרת. אבל יש גם יופי עצום ועמוק ומאוד ייחודי.
בטוח, ורוחני, ובוודאי, בוודאי.
זה מקום מאוד מאוד מיוחד, מהרבה מאוד בחינות, מהרבה מאוד היבטים, ועוד פעם, אנחנו מתייחסים היום לסין כאיזה משהו חדש, איזה מעצמה חדשה, אבל אם תסתכל על ההיסטוריה העולמית...
לא, 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 אני לא מסתכל עליה כמעצמה חדשה, אני אמרתי, she was there all the time. זה פשוט, אנחנו היינו עסוקים בכל מיני, אתה יודע, הוליווד וסרטים וזה ורמבו, והסינים היו רק תפאורה להכל. הם the real shit, כאילו, באמת, באמת, באמת.
לגמרי.
וגם בעניין של הרוחניות והעומק, ויש שם בקבון מטורף.
מקום מאוד מעניין, עם המון המון היסטוריה והמון מה לראות, גם זו מדינה עצומה בגודלה. 9.6 מיליון קילומטרים עם מדבריות וקרחונים וג'ונגלים ומה שאתה לא רוצה.
מה למדת בלימודים שלך? אני מניח שהם שולבו גם בללמוד את סין עצמה, לא?
זהו, למדתי גם היסטוריה ותרבות של סין, וגם למדתי קולנוע שם. שם פגשתי את אשתי הסינית.
מגניב.
לא אמריקאית, אמריקאית הייתה רקדנית, והסינית הייתה...
אנחנו רושמים, יש לנו אקסל של כל החברות שלך, ואתה יודע את זה. אבל תספר לי רגע דווקא על המקום הזה של, נקרא לזה הבודהיזם, או כל הזרמים האלה בתוך סין, ואיך יש להם עדיין את ההשפעה שלהם היום על החברה הזאת, שהיא כל כך מונעת מכלכלה, אבל גם יש איזה באמת עמוד שדרה רוחני.
כן, אז דווקא העניין הזה של בודיזם, זה, כשהיה להתקשר אליי, דווקא חשבתי קצת לדבר על הבודיזם, כי זה נושא מאוד מעניין, והוא קשור גם לטיול האחרון שהדרכתי.
כן.
שהוא הסתיים לפני שבועיים. טיול מאוד מעניין ומיוחד, שכפי שאמרתי, הטיול הזה, הוא היה בפריפריה, כן, של סין, באזורים של הרמה הטיבטית, שאני יכול גם לדבר על זה, תוכנית שלמה, כן, על כל הנופים והתרבות וכו', אבל... אחד הדברים המעניינים בסין, בכלל, כן, שדברים על ייחודיות בתרבות הסינית, זה העניין הזה של הדת. דיברנו קודם על זה שסין היא באמת שונה ומיוחדת, והתפיסה שלהם מאוד, מאוד מאוד שונה מהתפיסה שלנו לגבי הרבה דברים. אחד הדברים הכי מעניינים לגבי התפיסה שלהם של הדת. זאת אומרת, הרבה פעמים שואלים אותי אם לסינים יש דת, או מה הדת של הסינים, ו... קשה לי מאוד לענות, כן? כי אין להם ממש דת, כן? אין להם ממש...
דומים להם, כן, כמו היפנים קצת במובנים האלה, כן.
היפנים
דומים לסינים, ברור, ברור.
התרבות הסינית מאוד מאוד השפיעה על יפן, קוריאה, וייטנאם, על כל ה... אבל העניין של הבודיזם זה עוד יותר, כאילו, בסין היו תנועות מסוימות פילוסופיות, שיש את הדת הסינית העממית, ויש את הדאויזם, ויש את הקונפוציוניזם, שהם... סוג מסוים, זה לא דת, כי בדת יש לך מותר ואסור, וקדושה וחול, ואקסקלוסיביות, כן? בוא נגיד במונד, כאילו אנחנו יכולים...
מקדשים, להיות, פולחנים, לא כן?
כן, אתה לא יכול להיות יהודי ונוצרי. בסין הכל מאוד מעורבב. לא רק שאין את העניין הזה של מצוות, של דברים שאתה חייב לעשות, ודברים שאסור לך לעשות, ומה מותר לאכול, ומה אסור לאכול, זה לא קיים בכלל, כן? אפילו העניין הזה שאתה חייב ללכת בזרם אחד ספציפי, אקסקלוסיבי, גם לא קיים. אתה יכול ללכת גם למקדש כזה וגם למקדש כזה, ואין עם זה שום בעיה. אבל הדת הבודיסטית היא עוד יותר מעניינת, במובן מסוים, כי הדת הבודיסטית, בניגוד לכל מה שנוצר בסין, עד התקופה המודרנית, שהכל made in China, כל התרבות שלהם, הציביליזציה, זה דברים שנוצרו בתוך סין, הבודיזם זה דת, כן, שהגיע מהודו.
בא מבחוץ.
זה זרם פילוסופי, דת אלילית שהגיע מהודו. כן? ולא רק שהגיע מאוד, וזה היה המפגש הכי חשוב והכי גדול של התרבות הסינית עם איזושהי השפעה שהגיעה מחוץ לסין, כן? עד לפחות התקופה המודרנית, עד המאה ה-18-19, זה גם דת שדי מנוגדת, הבודיזם די מנוגדת לפילוסופיה הסינית בהרבה מובנים, כן? והיא אפילו עוררה התנגדות בקרב האליטות הסיניות כשהיא נכנסה לסין. אני לא מייגע אתכם, נכון?
לא,
פשוט אין לנו זמן עוד מעט.
כן, אז אני רואה שהזמן נגמר, אבל אני גם מרגיש שרק התחלנו באמת לגרד רגע את הדבר הזה, וזאת הבעיה גם, זה באמת כל כך וסט המידע לגבי המקום הזה, וגם הסקרנות, וגם לא התפיסה שאתה חושב. זה נראה לי העניין. יש כאן איזה, מה שאתה חושב שאתה רואה, ומה שיש באמת במקום הזה, ובאמת צריך את הרקע שלך לחיות כמה שנים טובות במקום.
כן, בוודאי שאם אתה חי שם הרבה שנים, אתה קולט הרבה יותר, ואתה מבין הרבה יותר, ואתה חווה הרבה יותר, אבל עוד פעם, אני מאוד מאוד ממליץ גם למי שרוצה להגיע לשבוע, שבועיים, כן. וסין היא מאוד שונה, זאת אומרת, זה ארץ גם בלי ממוצע, זאת אומרת, אם אתה מגיע לשנגחאי, אתה מגיע לניו יורק פלוס פלוס, ואתה יכול גם לנסוע לאזורים
פחות מפותחים, כן.
הרבה פחות מפותחים. זאת אומרת, זה לא רק זה, יש מגוון רחב של חוויות, מגוון רחב של אזורים גיאוגרפיים, של תרבויות, מקום מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין,
חשוב
מאוד.
מעניין, וגם אתה מעניין, ותודה רבה, דוד גלילי, תודה רבה ושבת שלום.
כל טוב ושבת שלום.
יאללה, תודה.
ביי, להתראות. ביי.
בקיצור,
טוב, זה ממש מעליב לגבי סין, כי זה כל כך, באמת, זה כל כך, אנחנו,
נכון,
אני מרגיש שעוד לא באמת הבנתי כלום.
לא, אבל אפילו, אני קודם כל, זה היה ברור, אף אמרת את זה בהתחלה. אני חושב שדווקא הדגש הזה והחידוד הזה, זה שהמקום הזה הוא כל כך שונה, ושאי אפשר להבין בו, ובגלל שאי אפשר להבין אותו בהתחלה, שווה לבוא אליו קצת באיזה ענווה,
כן.
וצניעות, וכאילו רגע, לתת לו רגע להיספג, זה, אם אנחנו מבינים את זה, זה גם מספיק טוב.
רציתי לספר לדוד, ופשוט לא היה צ'אנס לזה. שפעם אחת הגעתי לאיזה אולפן הקלטות, שמקליטים שם כל מיני דברים, שאני עושה לטלוויזיה ולזה, ולזה שיר, זה משהו, באתי להקליט, והוא לפני זה עבד על משהו הטכנאי. ואני אומר לו, מה אני שומע? ואז אומר לי, אלה נוצרים סינים שביקשו שאנחנו נשיר להם, והם עשו פונטית את הזה בעברית, את הזה של הסין שלהם. מה? הוא אומר, כן, הם משלמים עם הרמה של כסף. מה? מה אתה אומר בכלל? אני לא מבין מה אתה אומר בכלל. שירים כזה. הזיה.
אין, זה באמת.
Something is going there, you know.
אני אומר עוד פעם, לי יש שתי מדינות כאלה בעולם באמת, והם שתי הענקיות, אחת זה אודו ואחת זה סין. זה באמת מדינות שהם, אני גם כל הזמן אומר, כמעט כל הטיולים בסוף מובילים אליהן.
Okay.
כי כאילו הם עולם שהוא, מי שאוהב אנתרופולוגיה וזה.
כן,
כאילו,
כן.
זה חלום. באמת
זה,
חלום.
זה אתה באמת מבין את מהות האדם דרך
ממש.
וגם, תרבויות כאלה.
וגם זה...
והמסה הזאת.
גם המסה, אבל זה גם שביל שהוא באמת אלפי שנים. שמע, סין...
וגם אתה מבין כאילו שאתה... זה... חושב שאתה מרכז העולם. זה תמיד, אנחנו מגיעים למקומות, אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, וזה כל כך לא נכון. רגע, בקיצור, בוא נעשה את זה. מתי? לא בקורונה. מתי כדאי?
תשמע, תכלס כל השנה, למרות שכל השנה כביכול, החורף...
רגעים של חום קיצוני גם.
לא, אז החורף ממש, אבל יש שם גם, יש שם פסטיבל החורף בחרבים, כל מיני כאלה. בגדול, העונות האידיאליות כטיילים הם עונות המעבר,
okay.
ספטמבר עד נובמבר, ואותו דבר ממרץ, אפריל עד מאי.
אוקיי, okay, כתוב לנו בזה את המנת רחוב, אבל אני לא, לא יודע, לא הייתי לוקח מנת רחוב.
לא היית לוקח כי כאילו אנחנו...
כי אני מפחד.
לא, ממש לא.
אני מפחד, מה יש בזה?
לא, בסין,
אחי. שוב אני עם הדעות הקדומות.
ממש, אבל ממש, אני חשבתי שאתה הלכת לכיוון של כאילו, בונה, זה אוכל סיני, כאילו...
לא, בטוח שהכל יהיה טעים.
אז קודם כל, הכל טעים, כן, אני יודע שיש דברים וזה, אבל אם אני הייתי, כמובן, הדים סמי, כל העולם של הדים סמי הזה, אבל דווקא העולם של האורז המתוגן, אני מת עליו, מת עליו, ממש. אוכל סיני הוא אדיר, 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 חריפות, מי שאוהב, אל תיר, רק ברחוב, זה הכי טוב, הכי טוב.
זה הלכת על זה, אתה אומר. ממש. יפה. חוויה מיוחדת?
אני בסוף חושב שהחוויה המיוחדת היא באמת לנסות להיכנס למשהו שהוא קצת יותר off the beaten מהבחינה של השהות. אם תהיו איזה יומיים או שלושה באיזה כפר קטן, או כן. אפילו הפוך, יומיים או שלושה באיזה בית בייג'יני טיפוסי, עם אנשים מבייג'ין ולא בהכרח איזה משהו.
זה אפשרות?
כן, כן, אם אתה היום, אתה יודע, Airbnb'ים ומיניהם, אתה יכול כן. לעשות דברים כאלה, כן.
אוקיי, על מה אפשר לוותר? לא, בטוח יש, כאילו, סין ענקית.
כל האטרקציות התיירותיות האלה, הגשר הענק הזה, החומה, כאילו כאלה.
דיברנו על הפנדות וכל מיני כאלה.
לא, אני אומר, האטרקציות התיירותיות הגדולות ממש, הן לא מדברות אליי. נגיד, אפילו החומה, שזה סופר מרשים. אתה יודע, נגיד, העיר אסורה, זה אני כמי שאני זוכר את עצמי כילד, רואה את הקיסר האחרון. כן. זה התרגשות. זה מרגש לראות את זה.
כן.
אז דברים כאלה שיש בהם איזה משהו, אבל מבנים, אני פחות נגיד מדבר אליי מבנים, הקשרים.
פחות מדבר אליו מבנים. יאלי שביט, בן אדם שמדבר אליו מבנים הרבה, הוא העורך והמפיק שלנו, וגיא סנדלר על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל. טל אלפקס, תודה רבה לכם, לכולכם. אוהב אתכם, שבת שלום.
ביי, תודה.